פרשת חוקת, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור. זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אז ראשית כל, אם אנחנו רוצים למקם את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים בתוך הלוז של עם ישראל במדבר. סוף פרשה קודמת היינו בקורח. קורח זו השנה השנייה ליציאת עם ישראל ממצרים. רבותיי, בפרשה שלה אנחנו נפרדים משני הפרנסים הגדולים שהיו לעם ישראל, כפי שהגמרא בתענית בדף ט' אומרת, שלושה פרנסים היו לעם ישראל, משה, אהרון ומרים. מתי נפטרו אהרון ומרים? בשנת ה-40, שנה האחרונה, לפני הכניסה לארץ. במשך כל הזמן הזה עם ישראל זכה לענני כבוד. נו, זכות אהרון. ומה עם מבארה של מרים? כל 40 שנה. נמצא שהפרשה שלנו ממוקמת, רבותיי, בשנת ה-40. לא הבנתי. פרשה קודמת, השנה השנייה. פרשת השבוע, שנת ה-40. מה היה בין בשנה השנייה לשנת ה-40, רבותיי? יש לנו פה וקום. אנחנו לא יודעים מה היה במשך ה-38 שנה הללו. למה? גמרא בתענית, למד עמוד ב', אומרת הגמרא, עם ישראל היה נזוף במדבר. וברגע שהיו נזופים, לא היה תקשורת. לא הייתה תקשורת. לא יודעים מה היה ביני וביני במשך הזמן הזה שעם ישראל היו במדבר. פעם שמענו דבר מבהיל. אז מה עשו כל ה-38 שנה הללו? קברו מתים. במקום להגיד קברו מתים, מביאים לך פרשת פרה אדומה, שהיא סיכום לכל השנים הללו. זה תירוץ אחד. זה בעצם גם מתרץ לנו עוד משהו. מה המיקום של פרשת פרה אדומה פה בלב ספר במדבר? אתה רוצה לדבר על עיני תומה וטהרה? יש לך ספר ויקרא, פרשת תזריע, דיני שרצים, ודיני יולדת, ודיני זבה, ודיני זב. אז תוסיף לזה דין תממת. מה עכשיו מכניסים לנו פה עניין פרה אדומו? האוסף, חבשת בגדיו, ומי ששורף אותה, התמדה. מה זה כל הפרשה הזאת עכשיו? מה זה המקום שלה? מה קרה? מה העניין עכשיו לבאר את העניין פרה אדומה? תקוע פה באמצע, בלב המדבר. ממש בלב פרשה במדבר. דומה שמי. על פי מה שבארנו זה אף לב אפל. ואולי דרך נוספת. היות ואנחנו לקראת מלחמות, כבר בפרשה רואים מלחמות, סיחון ואוג ועוד כל מיני מלחמות, לפני שמתחילים מדעות ואין מלחמה בלא מתים משני הצדדים, תמיד באמת שבעם ישראל לא יהיה חס ושלום, לא תיפול שערה אחת משערת יהודי, אבל אצל אומות העולם יהיו מתים, ואז מה יהיה? אז יהיה דיני תומה. לכן צריך להקדים לך את ענייני תומת המת. הכל בסדר, יפה מאוד. רבותיי, הפרשה הזאת היא נקראת בשם פרשת חוקת. הפרשה אומרת שזו חוקת התורה. והשאלה הגדולה היא, למה קוראים לפרה אדומה חוקת התורה? זו שאלתו שמעלה האור החיים הקדוש, שם אותה על השולחן. היה מתבקש לומר זאת חוקת הפרה, או זאת חוקת הטהרה. למה כתוב פה חוקת התורה? המסקנה הנגזרת כהנוב, שיש בפרשה זו יסוד שיש בו בכדי ללמד לא רק על פרה, אלא ללמד על כל מכלול התורה כולה. מה שאנחנו צריכים לחתור ולחפש, מהי הנקודה שיש בפרשה זו שנוכל לקחת לכל התורה כולה? זה שאלת השאלות. ראשית, כתוב שהפרשה הזאת היא פרשה ששלמה המלך כל כך רצה לעמוד על סודה של הפרה. כתוב ששלמה המלך לא פחות ולא יותר זכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו נתן לו חוכמה מיוחדת. והשם נתן חוכמה לשלוימה. כתוב ותרם חוכמת שלמה מכל בני קדם. ואף על פי כל החוכמה הזאת שלו, לא זכה לעמוד על הפירוש ועל הסוד של פרשת פרה אדומה. לא הצליח. כלשונו, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. לא הצליח שלמה המלך להבין. מה הקושי בפרשת פרה? אז בוא נראה מה הקושי. רש"י כותב שזאת חוקת התורה, שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל, מצערים אותם. כלשון המילה מונים, הרבה זמן לא הבנתי מה זה מונים. מה זה מונים את ישראל? מי יכול לעזור לי? כרגיל, מה זה מונים? סופרים, תודה רבה. מה הם סופרים את עם ישראל? מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת. מה זה מונים? לשון לא תונו את איש אמיתו. להגיז, לצער, זה הכוונה למנות. לשון רש"י פה. יכול ללמוד רש"י 500 שנה ולא יבין מה אתה קורא. מה זה מונים? סופרים אותם, רש"י ספור. מונים הכוונה מהמרגיזים אותם, מצערים אותם, כפי מה שכתוב בתורה, לא תונו איש את אמיתו. זה הכוון המונים. מה אומרים לנו? מה זה המצווה הזאת? מה זה המצווה הזאת? לוקחים פרה, שורפים עם אזור, זורקים על בן אדם, צריך להיות טהור. מה זה הדבר הזה? את התורה? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך להרר אחריה. אל תשאל שאלות, זה חוקה. זה מתחיל מלמעלה, לא מתחיל ממך. בסדר, הסבר אחד. הסבר בית סודרי, אומר הרמב"ן, מה יש במצווה הזאת מיוחד? איפה עושים אותה רבותיי? עושים אותה מחוץ למקדש. אתם יודעים כמובן שמובא מחוץ למקדש, איך הוא נקרא? שחוטי חוץ, זה קראת. איפה עושים את המצווה הזאת? מחוץ, מחוץ למקדש. אומר הרמב"ן, מחוץ למקדש, זה סותר את כל הכללים הרגילים. מה פתאום? צריך להביא את זה בפנים? מה אתה מביא את זה בחוץ? אפשרות שנייה. אפשרות שלישית, והיא האפשרות היותר מקובלת ומפורסמת גם אצל הבעלבתים. איך ייתכן שאדם שהוא מכין את הפרה, הוא עוסק בטהרת הפרה, הוא לוקח את הפרה, שורף אותה, או שהוא אוסף את האפר של הפרה, או שהוא מזה מהפרה המתארת, יש לו פה ביד שיקוי הטהרה ביד, לוקח ומתאר את התמי, אמרו לו, תיארת אותו, אתה תמי עד הערב. גבלדק, איך זה הולך? מי שמתאר מתמי ומי שמתאר, מי שמתמי טהור, יש בו איזה כשל. יש אמרו, זה הכשל שיש בפרשת פה, ועל זה שלמה המלך לא הצליח להשיג ולהבין אותה. א', מצד המעשה, שריפה, שמים אזוב, מגדירה כמו איזה כישוף, א', ב', רמב"ן נעשה בחוץ, ג', הטהור טמא והטמא טהור. אלה הם הסתירות, לא לפייק, והקושיות שיש לנו פה בפרשת הפרה. אבל יש מישהו שזכה להבין את הסוד הגדול של פרשת פרה? איי איי איי, משה רבנו.
משה רבנו זכה להבין את פרשת פרד. ויקחו אליך, לך אני מגלה את סודה של הפרה. סיכום, משה יודע ושלמה לא יודע, אף על פי שידע את כל החוכמות, שיחת דקלים, שדים, הכל ידע. מצוות פרה אדומה לא מצליח כמו שלמה המלך להבין, מנסה להשיג, מנסה להבין, לא נותנים. נראה כביכול שעושים לו פה בדווקא. מה העניין? הקדוש ברוך הוא נתן את כל החוכמות, דווקא פרה לא. מה העניין לא לתת לשלמה המלך את הסוד של פרה? הכל כן וזה לא. מה מיוחד? מה העניין? ומאידך גיסא, אם אתה לא רוצה לתת, אז תן למשה רבינו. ואם נתת למשה רבינו, למה לא נתת לשלמה? מי יותר חכם, משה או שלמה? יכול להיות ששלמה. משה רבינו הייתה לו בחינת נבואה. מצד החוכמה, יכול להיות ששלמה המלך היה חריג. הקדוש ברוך הוא נתן לו חוכמה מיוחדת. אז למה לא לגלות? למה למשה כן ולשלמה לא? למה יש את ההפרש הזה ביניהם? רבותיי יקרים, שני דרכים יש לנו בעבודת השם. דרך אחת שהיא דרך של יראה, כעבד כמי מראה. הקדוש ברוך הוא אדון ואנחנו עבדיו, הקדוש ברוך הוא מלך ואנחנו נתיניו. זה צד אחד של עבודה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל יש עוד צד של אהבה. הקדוש ברוך הוא האבא ואנחנו בניו. שני צדדים יש לנו, שני דרכים בעבודת השם, אולי שני כנפיים כדי להתקרב אליו, כנף של אהבה וכנף של יראה. ואי אפשר אחד בלא השני, אי אפשר. כי אם אתה רק באהבה, שאין לך איזה שאלה מסוימת, משהו לא יסתדר לך, אתה תעזוב. ואם אתה בצד של יראה, אז יגרום לך סוג של אנטיגוניזם לאלוקים. לך צד של אהבה. שניהם ביחד, זה השילוב המשולב האדיר. וזה מה שאנחנו אומרים, עם כבנים עם כעבדים. יש מצוות שהם לא תעשה, אומר הרמב"ן, הם מבטאות את הצד של היראה. ויש מצוות של העשה שאני עושה לפני המלך, זה מראה את הצד של אהבה. רבותי, שלמה המלך עם כל גדלותו צריך לקיים גם איזה מצווה שהוא לא מצליח להשיג אותה. ומה זה מראה? תעד שאני עושה כי הקדוש ברוך הוא אמר, כי עבד כמי מראה. אבל רבותיי, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא חתם עליו, עבד נאמן קראת לו. הקדוש ברוך הוא כבר חתם עליו שהוא עובד אצלי, הוא היחס שלו כמו עבד שלי, הוא מבוטל אליי. אם הוא השיג מדרגת חיים כזאת, משה רבינו, אין שום סיבה לגלות לו גם את הצופן של פרה אדומה. הוא כבר הגיע למדרגת עבד השם. אבל שלמה המלך, עם כל הגדלות שלו, עדיין חסר לו. זה שלא מגלים לו, זה לא בדווקא. אולי זה כן בדווקא, אבל זה לא בדווקא נגדו, אלא זה בדווקא לטובתו. כדי שיצליח להגיע למדרגת השלמות של יחס נכון כלפי הקדוש ברוך הוא, גם בצד של האהבה וגם בצד של היראה. ולכן שלמה המלך לא ידע את סודה, ומשה רבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, היחיד שיכול לדעת ולגלות את הצופן של פרדו. אתם יודעים, כהמשך לחוק הזה, הגמרא במסכת קידושין בדף למד מביאה סיפור מפורסם אודות נוכרי לא רחוק מפה, 20 דקות באשקלון, ודמה בן נתינה שמו. הגמרא מספרת שבתקופה עבדה לכהן הגדול האבן. הגמרא לא מגלה איזה אבן, אחת מאבני החושן. ושמעו שאותו דם הבנתינה אכן יש לו את אותה אבן. ירדו אליו חכמי ישראל וביקשו ממנו את האבן, ובסופו של דבר הוא סירב לתת להם את האבן. חכמי ישראל לא הבינו, רצו להוסיף לו במחיר, הפליגו לו במחיר. בסופו של דבר לא התבצע הקניין. חז"ל מסבירים למה לא? מכיוון שאביו היה התיבה לפי הירושלמי, או המפתח לפי הבבלי, היה מונח מתחת לרגליו או למרעשותיו של האבא. ואותו דבר בנתינה לא רצה להעיר את אביו, על אף שזה היה שווה כסף מאוד גדול, לא רצה להעיר את אביו. אומרת הגמרא, לאור דבר זה שעשה, נזדמנה לו פרה אדומה בעדרו. ושוב הגיעו אליו חכמי ישראל, והוא דרש מהם רק את הסכום שהוא הפסיד בעבור האבן בפעם שם. זה גמרא מסכת קידושין דף למד עמוד א' וחצי, של ספר תחתון של העמוד. בעל ספר חידוש הערים, האדמו"ר מגור, מעלה פה שאלה כל כך מתוקה. הקדוש ברוך הוא טוען שמיים וארץ, עליונים ותחתונים, אין מי אומר לו מה תעשו ומה תפעל. למה נתן לה, לאותו גוי דווקא פרה אדומה בעדרו? חסר לקדוש ברוך הוא לתת לו מבית גנזיו. היה נותן עוד כמה אבנים טובות ומגליות, היה נותן לו פה איזו עסקה טובה, היה נותן לו למצוא איזה מכרה זהב. חסר לקדוש ברוך הוא מתנות? למה נתן לו דווקא פור אדומו כשכר על מצוות כיבוד הוריו? אומר האדמו"ר מגור, לאור מעשה של דמה בנתינה, חס ושלום יתעורר בשמיים קצת, כי אין קטגוריה. בן שיטריס, על עם ישראל, תראה, גוי לא מחויב בכיבוד אביהם. לא, גוי חייב בשלום מצוות בני נוח, זה המכסה שלהם. כמובן דרכו של המהר"ל, עניינם זה רק סידור העולם, אין להם עניין להתרומם ולעלות עוד קומה גבוהה יותר. מספיק להם לא להרוס את העולם, לשבר את העולם שלא יהרסו אותו. שבע זה הצדדים שנמצאים מסביב והחלל עצמו, שבע זה כנגד ימי השבוע. עם ישראל יש להם קומה יותר גבוהה, אבל אותו דם הבנתינה כי הם מצוות כיבוד אביהם בהידוריו. זה הדבר שגרם כביכול, כי אין קטגוריה על כלל ישראל. עם ישראל לא תמיד מקפיד במצוות כיבוד אביהם, וזה צריך להתחזק בזה, חזק בזה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא, אבן של ישראל, כנגד הקטגוריה הזאת שהתעוררה חס ושלום על עם ישראל? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעורר סנגוריה כקונטרה לזה. איך אני אעורר סנגוריה? כיבוד אביהם זו מצווה שכלית, הגיונית. אם נסווג את זה אצל הרמב״ם, זה יותר מצד המשפט, לא חוק. זה מצווה מוסברת, הגיונית. ההורים מקטנות דואגים לילד, מטפלים בו 24/7, דואגים לו. גם אתה שהוא גדול עדיין הוא ילד של אמא, גם בן 40 הוא עדיין ילד של אמא, אמא דואגת לו, יושבת עליו. זו מצווה הגיונית. אבל בואו תראו את עם ישראל מקיימים מצוות כמו פרה אדומו כענוב, שאין לה פשר ואין לה היגיון, וההיגיון סותר אותה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו מבצעים. בפרה אדומה אנחנו מבטאים את הרצון שלנו לקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אף על פי שאין אנחנו מבינים אותם. ואולי זה יסביר לנו גם את מה שפתחנו, למה המצווה הזאת נקראת חוקה. חוקת התורה ולא חוקת הפרה או חוקת התארה. לומר לך שמהמצווה הזאת אתה חושב ששאר המצוות אתה מבין. דע לך, מצוות פרה אדומו אמרתי איך קמה, אומר שלומי המלך, אני חשבתי שאני הבנתי, אני מחכים. אבל אחרי שאני למדתי את פרשת פרה אדומו, המצווה הזאת לימדה אותי שגם המצוות האחרות שאני חושב שאני מבין אותם, אני לא מבין אותם עד הסוף. לכן מצוות פרה אדומה היא נקראת חוקת התורה ולא רק חוקת התארה וחוקת הפרה. יש בה בכדי ללמד את האדם כל המצוות כולם. ודאי, אומר הרמב״ם, אדם צריך להשתדל כמה שיכול להשיג ולהבין את כל מצוות התורה כמה שידו משגת, אבל שלא יעוף על עצמו ויחשוב שהוא הצליח להשיג את האמת המקסימלית של המצווה המדויקת של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נדרשים כמה שיותר לנסות כמה שיותר להשיג, כמה שיותר לדעת. אבל עם כל זה צריכים לדעת שגבוה מעל גבוה, תורה זה תורה אלוקית, רוחנית, שמגיעה אלינו ואיתו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, עד כאן הכל יפה ברש"י, אבל יש ברש"י בפרשת השבוע דבר מיוחד. רש"י מתחיל להסביר את כל עניין פרה אדומה בדרך של פשט, בדרך של הלכה, אבל באמצע, לא תפייק, באמצע רש"י פותח לנו הסבר מיוחד, מסביר את כל הפרשה מחדש, מה שלא מצאנו דבר כזה בשום חומש, בשום פרשה. אומר הרש"י, מצאתי בשם רבי משה הדרשן. מה הוא מצא? הוא מצא להסביר את כל הפרשה בדרך של דרוש. אנחנו אמרנו בהתחלה שהפרשה הזאת היא פרשה אלומה, סתומה, ואילו עכשיו אומר לנו פה רש"י, מצאתי בשם רבי משה הדרשן הסבר לפרשת פרה אדומה. מה? כן, אומר הרש"י, אתה יודע למה מביאים פרה ולא כרס? כי פרה היא כנגד חטא העגל, תבוא האם ותקנח צועת בנה, משל למה הדבר דומה? לאיזה שפחה שהביאה את הילד שלה, כי הוא יצא לחופש, 20 לשישי, יצא לחופש הילד. הביאה האמא את הילד שלה לעבודה, מה היא תעשה איתו? לא, מי ישבור עליו? התחיל לתנף וללכלך את בית המלך. מי ינקה את הלכלוכים של הילד? האמא! אומר הרש"י, תבוא האם, האמא, פרה אדומה, ותקנח צועת בנה, היא תנקה את מה שנכלך הילד. זה פרה. למה אדומה? למה לא חומה? למה דווקא אדומה? רבותיי, תדעו לכם, לא הכוונה אדומה, צבע חזק, הכוונה חום בנוטה לצבע אדום, לא כפשוטו אדומה באמת, אין דבר כזה. אדום, כמו צבע אדום הרגיל. למה אדום? למה אדום? אדום זה חטא! אם יהיו חטאיכם כשני! אדום! קשה להגיע לבינו. זה חומץ על החטא. למה תמימה? עם ישראל לפני החטא היו תמימים. אולי להחזיר את התמימות שלנו שהייתה לנו לפני החטא. אשר לא עלה עליה עול. מה זה עול? פרקו את עולו של הקדוש ברוך הוא, פרקו מעליהם עול שמיים, עולו של הקדוש ברוך הוא. ואיפה לוקחים את הפרה? יקחו אליך, יביאו אליך מכספם, כמו שאת העגל מה עשו? פרקו את נזמיהם, תלשו את הנזמים, כנגד זה אתם תביאו את הפרה האדומה מכספכם. מי הוא זה ואיזה הוא שעושה את הפורו ולקח אל עזר הכהן? על זה אולי נדבר שיעור בעזרת השם בשבת. אל עזר הכהן, אה? איפה הכהן הגדול? איפה נעלם הכהן הגדול? מה פתאום זה מצווה בסגן? למה עושה את זה הסגן אלעזר? למה לא עושה את זה אהרון הכהן? ייקח את הפרה ויתאר את עצמאים, אומר הרש"י, פצצה. מי עשה את העגל? כהנוב. מי עשה את העגל? אהרון. אין קטגור נעשה סנגור. תביא את הסגן, לא תביא את אהרון. ועכשיו מעלה הרב קוק, מעלה הרב סולובייצ'יק, קושיה חזקה מאוד. מה שלמה המלך? מה הוא מתקשה? אני אגלה לו. אמר שלמה המלך, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שלמה, שלמה, איך את העגל? שכחת? מה שלמה, מה הוא מתקשה? הנה הראינו את הצופן ואת הסוד של פרדו מבא לחפר אתך את העגל. אז מה שלמה המלך אומר, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. גם אני אדם פשוט מן ה... מעם ישראל יכול לגלות לו. אבו ישראל היקרי, אומר הרב בספרו מדבר שור, עם ישראל בחטא העגל היו בבעיה, הייתה להם בעיה ברוחניות. איך הם הכריעו, איך הם פשטו להם את הספקות הרוחניים על פי השכל האנושי שלהם? עשה לנו אלוהים אחרים אשר הלכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו ממצרים, לא ידענו מה היה לו. תן לנו אלוהים אחרים עכשיו. ככה לא בונים אמונה, ככה לא בונים יסודות. צריך להתבטל לגדוי לידו, לשמע מה דעתם. איך מתקנים את החטא הזה? מקיימים מצווה שאין לה טעם ואין לה יסוד. אתה עם השכל האנושי שלך רוצה לפתור בעיות באמונה. אתה יודע מה התיקון שלך? מצוות פרה אדומה. מצוות פרה אדומה היא התיקון. אתה רוצה לפתור בעיות עם השכל האנושי שלך, שאתה חושב שאתה יודע הכל? איך תפתור את החטא הזה? תקיים את מצוות פרה אדומה, שאין לה טעם ואין לה סיבה. אף לבפלם ישב הרב. מצד אחד יש לה טעם, מצד שני אין לה טעם. הוא אומר רב, אין לה טעם, אין לה טעם. ובגלל שאין לה טעם, היא מהווה תקנה, היא מהווה לך תיקון לחטא העגל ששם חיפשת על פי השכל שלך לתרץ בעיות באמונה. התיקון שלך זו מצוות פרה אדומה, לקיים אותה ללא הסבר וטעם, וזה יהווה לך תיקון לחטא העגל. הסבר מבהיל, מבהיל, מבהיל. לא התרגשתם? לב של אבן. צריכים מקווה לפני שבת, דחוף. אבוי סי, אמרתי פעם, סייעתא דשמיא היה לנו. אתם יודעים, בפרשת השבוע יש לנו גזירה קשה שנפלה על משה רבינו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא נכנס לארץ ישראל. כדי להבין טוב כמה זה היה קשה למשה רבינו, פרשת ואתחנה שתתיעו בבין הזמנים, אנחנו נקרא שמשה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל. זאת אומרת, זה הוא לא עבר לו בקלות, הגזרה הזאת שנגזרה עליו שלא להיכנס לארץ ישראל. זה כתוב בפרשה שלנו. אבל שאלת השאלות היא, מה היה חטאו של משה רבנו? יש ביטוי בגמרא במסכת קידושין, ביטוי כל כך יפה. הגמרא מביאה משל, שאב
הגמרא מביאה משל על דבר שהוא תמוע. אומרת הגמרא, הרי שולחן לפנינו והרי בשר והרי סכין ואין לנו פה לאכול. כך מתבטא בעל ספר עקדת יצחק על פרשת חטאו של משה רבינו. אומר בעל עקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, יש פסוקים, יש מעשיו של משה רבינו, יש את התגובה של הקדוש ברוך הוא, אבל מה היה החטא אנחנו לא מסוגלים להבין. הכל יש, מצד שני הכל אין. יש שולחן, יש בשר, יש מזלג, רק לא מסוגלים לאכול, לא יכולים לאכול את מה שיש לפנינו. יש לך פסוקים, יש לך ציווי, יש לך את מה שהקדוש משה רבינו עשה, ורואים את החטא. איך מחברים את הכל? אומר בעל הקידה, הכל לפנינו וכלום לא לפנינו. ביטוי כל כך מתוק, הרי שולחן, הרי בשר, הרי סכין, ואין לנו פה לאכול. בואו נתחיל. אני פעם ראיתי ספר, רבותיי לא תאמינו, 22 תירוצים והסברים לחטאו של משה רבינו. אני יכול להגיד אחד, אני יכול להגיד שתיים, אני יכול להגיד שלוש, אני יכול להגיד ארבע. 22 פירושים, זה עצם זה שיש כל כך הרבה פירושים, זה אומר שאתה לא יודע מה זה. אחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, וכל אחד דוחה את השני. אור החיים הקדוש על פרשתנו מונה 10 חטאים, 10 חטאים למשה רבינו. יש אומרים בכו, יש אומרים בכו. אברבנאל מנה 12. בספר הזה מצאתי 22. מה היה שם בדיוק? אז שושי הגננת לימדה אותנו, נכון? משה יקר בסלע ויצאו מנו מים. לא היה לו למשה רבינו להקות בסלע, כי אם לדבר אל הסלע. חטאו היה וזה שהוא יקר בסלע. ככה מקובלנו משושי שיסוד דבריה אצל רשי הקדוש. כמו ישי, זה טוב, עד שושי. אתם יודעים איך מתחילה הפרשה? וידבר אדוני אל משה למור, קח את המטה והקהל את העדה. מה בדיוק עושים עם מטה? מה זה מופע ליצנות, שמים אותו על האף שיעמוד? ולמה ייקח את המטה אם לא כדי להקות אותו? בפרט שיש לנו פרשת בשלח, ששם משה רבנו היכה בסלע, ושם לא שמענו עונשים, חטאים, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני ישראל. שם זה עבר חלק. פה גבל, לא תעבירו את העם הזה לארץ. מה רש"י אומר? שמשה רבנו חטא בזה שהוא היכה בסלע ולא דיבר אל זה. שואל הרמב"ן, תגיד לי, ואם הוא היה מכה ולא מדבר? וכי אם אדם מכה בסלע, יש בזה פחות קידוש שם שמיים מאשר אם הוא מדבר אל הסלע? וכי אם הקים בסלע מישהו לאחרונה היכה בסלע ויצא מים? וכי אין בזה משום נס? ככה שואל הרמב"ן. יש שאמרו, הרמב"ם, מי גדול לנו מהרמב"ם? הרמב"ם בספרו 8 פרקים, בהקדמה שלו לפרק חלק, כותב לנו הרמב"ם שמשה רבינו חטא בזה שהוא יצא טיפה מאיזון. הוא פנה אל עם ישראל ואמר לו, סמך מהם, שימון האמורים, שימון האמורים, ואז מה? כביכול משה רבנו, כי אין שליח של הקדוש ברוך הוא, כביכול להצטער שהקדוש ברוך הוא כועס. זה הפגם שהיה למשה רבנו, וזה היה חטאו באומרו שימון האמורים. מקשה הרמב"ן, מה לא מצאנו מקומות שמשה רבנו קצף? מה הוא לא קצף עליהם? בשניים וחצי המרגלים שמה, שניים וחצי השבטים, הוא לא צעק עליהם שמה ואמר להם שאתם תרבות אנשים חטאים? הוא לא קצף עליהם שהם השאירו את הנשים בפרשת מדיין? לא שמענו שם משהו עונש? אומר הרמב"ן על פי רבנו חננאל, מה היה חטא של משה רבנו? משה רבנו עומד ואומר להם, הסלע הזה נוציא לכם מים. נוציא? מה זה נוציא? היה צריך להגיד יוציא. לא הבנתם? מי מוציא? אתה מוציא? היה צריך להגיד, מן הסלע הזה יוציא הקדוש ברוך הוא לכם מים. מה זה נוציא? אתה גם בעסק? ככה אומר רבנו חננאל. כביכול הוא לקח לו קצת מהנס, היה צריך להגיד יוציא הקדוש ברוך הוא. אבל רבותיי, יש לזה דחייה חזקה מאוד. משה רבנו לא אמר שהוא יוציא, הוא אמר את זה בשאלה, בתמיהה. המין הסלע הזה נוציא לכם מים? אנחנו לא יכולים. הוא לא התיימר לקחת לו את הסמכות, הוא אמר את זה בצורה של שאלה. המין הסלע הזה, הוא לא אמר שהוא יוציא. פלא פלאים. וכהנה עוד טעמים ועוד סיבות. אני רציתי לומר לא בכדי שיש בפרשה עוד פרה אדומה. לא רק בתחילתה יש פרה אדומה, יש עוד פרה אדומה. מה היה חטאו של משה רבינו? שבת שלום, אנחנו בעזרת השם ב-10:20 נקיים שיעור נוסף.